שלום לכולם. אז כיף לחזור לבית המדרש, ובפרט לרבנו צדוק הכהן מלובלין בצדקת הצדיק, סדרה שהתחלנו לפני כמעט 4 שנים בתשפ"ב, בזמן קיץ. המשכנו שנה וחצי ברצף עד סוף תשפ"ג, ואז התרגשה עלינו מלחמה ויצאנו לשנתיים לטובת כלל ישראל, כפי שאני חושב שרב צדוק מורה בכתביו הרבים. ועכשיו אנחנו ממשיכים ונמשיך בדיוק איפה שעצרנו לפני המלחמה. אנחנו סיימנו בעצם את החלק השלישי בצדקת הצדיק, וסיימנו את עוד קכ"ט, כאשר החטיבה האחרונה עסקה בכל עניינים של שמירת הברית ותיקון הברית בצורה מאוד מקורית. הגענו לחלק הרביעי בצדקת הצדיק, שעוסק בהשגחה, בחירה ועבודה. בהרבה מובנים זה החלק היותר מוכר, שאומרים מפורסם, של רב צדוק בספר הזה. אבל לפני שנצלול פנימה, אז קצת ננער אבק ונחזור למפורסמות. קודם כל, כלל זה נקוט בידינו, כל פעם שנתקלים בספר, לא משנה אם זה חידושי הריטווה בסדר בוקר, או פתאום איזשהו אחרון אחר בסדר צהריים או סדר בקיאות, תכירו מזה. אז לא נעשה עכשיו שיעור שלם שהקדשנו לרב צדוק, שהתחלנו את הסדרה. השיעור נמצא בתחילת הסדרה, נמצא גם בספוטיפיי, בעסקת היורצייט, אז בטט, באלול נראה לי, באלול יש את היורצייט של רב צדוק, אז יש שם שיחה איתי בפוסטקאסט, שווה לשמוע, אבל אין לה לכתוב ומעיד על יסתו, אז אני אחזור בקצרה גם על עניינו של הספר וגם מדמותו של רב צדוק. מאוד מאוד קשה להבין את רב צדוק, אפשרי, אבל זה מחמיד, זה החמצה גדולה לעסוק בתורת רב צדוק מבלי לדעת מדמותו, כי דמותו לא רק הייתה ייחודית ולא רק תורתו, אלא גם הסיפור הוא בצורה פילית, סיפור מיוחד מאוד. אני אחזור בקצרה ממש ב3-4 דקות ואז נצא בפנימה. רב צדוק לא גדל בבית חסידי, הוא לא בן של אדמו"ר, גם אחרי זה לא אבא של אדמו"ר, נדבר על זה עוד מעט. ורב צדוק סיפור חייו מרתק, ואפשר לחלק את חייו בגדול ל4 תקופות. הוא גדל בבית של ליטאים, ממש בליטא, לבית של מסנוגדים, מה שנקרא בשפה המקצועית, מתנגדים, וכבר בגיל מאוד צעיר היה עילוי גדול וחידש הרבה חידושים. התייתם בגיל צעיר, גדל אצל דודו, בערך בגיל 6-7 דודו הופך להיות מר הדיאטרה באזור פולין יותר, והוא עובר עם המשפחה לשם. בגיל מאוד צעיר, הוא נחשב עילוי גדול מאוד, וכדרכם של יהודים עילויים אז, אז הוא מתחתן עם עשיר הכפר, עשיר הפלך, עם הבת של עשיר הפלך, והכל טוב ויפה, וחמים מעביד לו בית של ספרים, שישב בית מדרש ולמד עם אברכים וכו', והוא מתפרסם בחריפות שלו, בעמקות, בבקיאות, בנחרצות, בכל מקצועות התורה, הקפדה, כל תילו, קוצו של יוד וכולי. ולמחייתם, אשתו, יש לה איזשהו בית עסק ממכר, עם הקולט או מסחר, משהו כזה. ובגלל נחרצותו וחריפותו, ואני מוסיף בסוגריים וגם בהשגחה פרטית, כי לא כל כך נעימה, אנשים מחליטים להתנכל לו. וכאשר עוברים שם הרוסים או הפולנים, הצבא הצער המקומי, הם דואגים שברגע שהמפקד שם יקנה איזשהו משהו מאשתו, ואז שהיא תושיט לו את העודף שהוא ייגע בה ביד, כאילו משהו כזה, ושיהיו שם שני עדים שיעידו על זה, והם עדים שרב צדוק הוא מחמיר. הוא אומר, רגע, אשת כהן, נגע בגוי, הוא גרש אותה. האישה כמובן לא מסכימה, היא אומרת, לא עשו לי שלא עשיתי שום דבר, לא הכל, לא פה, אין שום סיבה, אין שום מילה לגירושין. רב צדוק סובר שיש להחמיר, ואשתו לא מסכימה. ואז מה עושים שהאישה לא מסכימה, שהרי אי אפשר לשפוט עליה גט, תקנת חדרג חרם רבנו גרשום, ולכן הוא יוצא למסע שנקרא 100 חתימות, שצריך לעבור אצל 100 רבנים גדולי עולם, מקבל אישור, איתר 100 רבנים. בסוף 100 חתימות, איתר 100 רבנים שיתירו לו לגרש את אשתו נגד רצונה, וככה בעצם בצר לו, הוא צריך גם להגיע צריך להגיע לכל גדולי הדור, אבל מה לעשות, חלקם הם לא להתווכס, הם לא להתאים, מה הם? הם חסידים, אדמו"רים, הוא מגיע כמובן לשואל ומשיב מלבוב, גדולי הפוסקים אז, שהוא נכנס עליו פנימה בלי לחכות בתור, אז הוא אומר לו, רגע יהודי, מה אתה נדחף? אני גם ככה מדבר רק עם תלמידי חכמים. הוא אמר לו, אני חושב שאני תלמיד חכם. הוא אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, אתה יכול לבחון אותי על חצי ש"ס. הוא אומר לו, טוב, על איזה חצי אתה רוצה להיבחן? לא אכפת לי, תבחר איזה חצי, הכל בסדר, ואז כמובן מתחיל להשתעשת על דברי תורה. וכך הוא מגיע לרבי פרמישלן, לרבי מצאנז, לכל מיני גדולי עולם, שחלקם אומרים לו בצורה מאוד חריפה שלא יגרש את אשתו, כי ברוח הקודש אומרים שהיא צדיקה והיא תאורה, והיא אשתו מבראשית, הוא לא שומע עליהם, הוא אומר, לא רוח הקודש, על פי ההלכה מותר וצריך, וכולי. אחד האדמו"רים אפילו אומר לו, דיר בלק, הוא אומר את זה ביידיש, לא בערבית, הוא אומר לו, אם תגרש את אשתך, לא יהיו לך ילדים, לא יהיו לך ילדים. מאיים עליו, הוא אומר לו, בכל זאת, היחיד שלא חותם לו זה חידושי ערים, הוא מצליח, חידושי ערים היה בעצמו למדן עצום, חידושי ערים מגור, הוא מצליח לפרוח אחד מהסברות של בצדוק מנשיאות תוספות בשס, ובסוף הוא מגרש את אשתו. הוא מגרש את אשתו, סיפור עצוב, הוא מתחתן עם אישה אחרת, אבל הוא רואה אין להם ילדים, ואז ככה מתחיל לחוש למקום של החסידים, ואחד הצדיקים שהוא עבר אצלם, זה היה בעל מאה שילוח, רבי מרדכי יוסף ליינר מאישביצה, האדמו"ר הראשון שהיה תלמידו חביבו מקורבו של רבי מקוצק, ובשנת 1839 פרש ממנו לכ-14 שנים, וכי מתחסות אישביצה שאחרי זה עברה להיות ברדזין, בנו הבית יעקב, ואחרי זה בעל התחלת וכן עבדו הדרך, והוא משנת תפריש זין, 1847, שהוא נולד בתפריש בתקופי ג' אז הוא בערך בין 23-24, הוא דבק במאה השילוח, הוא מתיישב בלובלין, איש ביצה זה ממש פלך וקרוב מאוד מלובלין, מרחק נסיעה של פחות מיום, וככה בחגים או ראשי חודשים, שבתות מיוחדות הוא מגיע לרבי מאיש ביצה, ובמשך 7 שנים הוא תלמידו המובהק, מקורב אליו, יחד עם חברו, נראו רב לייבל אייגר, שאותו הוא מאוד מעריך, אייגר, מוכר לכם שם משפחה? מי זה שם משפחה אייגר? רב עקיבא אייגר, שלא בדיוק היה חוסן, נכון? רב לייבל היה נכס רב עקיבא אייגר. עד כדי כך, ונהיה חסיד קוצק, ואז סיפור בפני עצמו, לא משנה כרגע מה הסיפור, ואחרי זה פרש עם האיש ביצר, ועזב את קוצק לאיש ביצה, וככה הם לומדים ביחד, וזה בעצם, פה יש את התקופה השנייה, התקופה מהיפות בחייו של מאה של הרב צדוק. במשך 7 שנים הוא דבק ברבו, ומשנה לו את כל העולם, הוא לומד פנימיות, הוא לומד תורת החסידות, הוא מפתח משנה מאוד מגובשת, מאוד מיוחדת, בעבודת השם פה נדבר על זה. לאחר מכן, בצורה מפתיעה יחסית בגיל צעיר, בטבת 1853-54, משהו כזה, בעל מאה שילוח נפטר, לא באריכות ימים ושנים, והרבא שלו הולך, אין לו רבא. רק אחרי 7 שנים שהוא למד איתו, זה לא הרבה, רוב חסידי איש ביצה הולכים עם רב לייבל, רב לייבל אייגר מלובליל, הוא בעצם גדול התלמידים של איש ביצר, מיותם הולכים מהירה רדזין, לא רחוק משם, שם בנו של מאה שילוח, הלא רבי יעקב ליינר, בעל הבית יעקב, מפתח, משחלת חסידות איש ביצה, חסידות רדזין, איש ביצה רדזין, עד היום רדזין, כן, רדזין, בדיוק, הוא בית יעקב הראשון שעבר מאיש ביצה לרדזין, ואחרי זה בעל התחלת מרדזין, התחלת זה הבן שלו. רב חנוך, גרשון חנוך חניך, וכולי, ועל סדרי תארות, התחלת וכולי. רב צדוק, נכנס פה עכשיו לתקופה השנייה בחייו, תקופה של 34 שנים, שמכונה תקופת השתיקה. בעצם הרב זה רב לייבל אייגר, הוא חברותא שלו. הוא לא תלמיד שלו, אבל הוא גם לא, אבל הוא מתבטל אליו, ובעצם 34 שנים הוא לא מדבר, הוא לא מעביר אף שיעור, אף דרשה, יש לו מקום קבוע ליד הרבה בתישים, הוא מגיע גם לא כל שבת, והוא שותק, לא מוכן להביא שיעורים, וכל הזמן הוא לומד וכותב, לומד וכותב, כותב כמעט את כל הספרים שלו, עד שבשבט, כמדומני, תפריש ממחת, 1888, רב לייבלה, מורו וראו, שהכניס אותו לחסידות, נפטר, ויש לו בן שממשיך, אבל רוב החסידים, רב צדוק, אומר לו, לא, לא, די, אתה היורש הטבעי, ואז ב-12 השנים האחרונות לחייו הוא מקבל את האדמורות, אשתו השנייה, נראה לי קורא מרת דבורה, שמאוד אהב אותה והעריך אותה, נפטרת, הוא מתחתן בשלישית עם מישהי שהיא נכדה של הרבי בשיסחה, יש לה ילדים קטנים, הוא מאמץ אותם כאבא, ואז ב-12 השנים האחרונות לחייו הוא נוהג באדמורות, הוא אומר דברי תורה, הוא מוסר אותם ברבים, מפה שם את החיבור פרי צדיק, החיבור פנומנלי מאוד מאוד גדול בכמות ובאיכות על התורה, ושאר חיבורים, והוא נפטר. בגיל 77, בתת באלול תפרש סמך 1900, בצורה גם די מפתיעה, הוא לא היה חולה הרבה זמן לפני כן, היה לו תוכנית, היה לו לתת ישראל וכו', וזה היה, הוא נפטר בלובלין, קבור בלובלין, אדר בלילה, אגר מלובלין, וזה בגדול הביוגרפיה. רב צדוק השאיר אחריו ברכה גדולה בכתובים. הספר שאנחנו יודעים, צדקת הצדיק, נכתב בשנת תר"ח, כלומר זה בערך אחרי שנה שהוא נכנס לתוך החסידות, וזה אחד מספרי היסוד של כל מי שנכנס לחסידות. אומרים לו, תלמד רב צדוק, תלמד צדקת הצדיק, יש לו המון על תקנת השבים, ספר הזיכרונות, ספרים בניגלה, בפנימיות, בחסידות, כמובן פרי צדיק על התורה, שזה מערכה פנומנלית וייחודית מאוד. לרב צדוק יש משנה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד רחבה. הזכרתי את העניינים שלו פה, דיברנו על בחירה וידיעה, שיש פה מסה ארוכה, דיברנו פה על שמירת הברית. הספר עצמו מתחיל לחידושים שלו על האגדות של מסכת ברכות, אבל זה הרבה יותר מזה. בעצם במהדורה של הרב מלמד בהוצאת הר ברכה, אז הם בעצם חילקו את הספר, את צדקת הצדיק, ל-11 חלקים. רב צדוק לא חילק את זה ככה, אבל מבחינת התוכן הפנימי, זה באמת מסתבר מיתא שזו החלוקה וכולי. בספר מאוד מאוד עמוק, מאוד יסודי, אפשר ללמוד אותו בפשט, בעומק, אנחנו נשתדל ככה בין לבין, מדי פעם גם לראות דברים שהוא כותב בספרים אחרים. אבל יש שתי שיטות איך ללמוד רב צדוק צדקת בישיבה, גם ככה לימדו בעבר. יש שיטה שאומרת, בואו נתחיל על הסדר, אבל בדרך כלל מגיעים ככה עד עוד ממתת, עוד נו, מסיימים ככה את כל העניינים של מסכת ברכות, ולא מגיעים להמשך. יש שיטה שאומרת, בואו נעשה את הפסקאות המפורסמות, הדומיננטיות, נעשה את פסקה א', נעשה את מ', נעשה את ממתת, נעשה את קופלמת, וכאלה הפסקאות שהן יותר ככה דוגמות את השיטה. אני מאוד מאוד מחזיק מהשיטה של ספר מקריחה לקריחה. מסכת ברכות, לא נראה את הדפים עם הסוגיות, לומדים את הכל. אז אנחנו גם כבר התחלנו בתשפ"ג, ייקח לנו עוד שנה, אני מקווה שאני אסיים השנה, אם לא, שנה הבאה, אבל שיהיה סדרה על כל הספר, בעזרת השם, ולכן נמשיך איפה שהגענו, ואנחנו בדיוק עצרנו בקיץ תשפ"ג, סתיו תשפ"ג, סיימנו את עוד קוף כפתת בהוצאת הר ברכה, זה עמוד 56, אז הגענו לעמוד 57. אוקיי? עמוד 57, בחלוקה של הוצאת הברכה, זה חלק הרביעי, השגחה, בחירה ועבודה. בסדר? אז אנחנו מתחילים את עוד קוף למד. אם אין ספר שבא להצטוות, הספר קיים בכל מערכת דיגיטלית, ספריה, מצר החוכמה, פרויקט השוט, יכול להיות שאפילו גם ויקי טקסט, אז סבבה. אם מישהו מביא ספרים, אני עם הר ברכה, אז ככה יהיה הכי נוח ל... שפה המשותפת. אז פסקה קוף למד. מה שנעשה, אני קורא את כל הפסקה ברצף, ואחרי זה נצלול לעומק. אף על פי שהבחירה נתונה לאדם, מכל מקום אין אדם יכול להשתנות משורשו ועיקרו. וכאותה שאמרו בסנהדרין, דף מ"ד, ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא. משום דהו משורשה, וגיזה קדישה, הוא משורש וגיזה קדוש. מכין איתה מסכת ברכות דף כפתת, תו עלה ובישה, אם לא ברע מעיקרו. מכין איתה במסכת חגיגה דף תדבב, תינה איתה בליבם. מכין להפך, בישה לא הווה תווה. אף על פי שלא רצו רבותינו זיכרונם לברכה לגלות זו הגמירה בפירוש, מכל מקום גילו בסוד בכמה מקומות למבינים, ועל זה הוא במסכת ברכות, בוצינה מקטפי ידיה, כלומר כבר מקטנות, האדם ניכר יודעים עליו. רק השורש הזה נעלם מכל הברואים, וזהו בסוד הידיעה והבחירה, שנתקשו הקדמונים, כי ליבה לפומה לא גליה, ולכך מצינו גם כן חטאים שאמרו זיכרונם לברכה, שאין להם חלק לעולם הבא, ואין לו חלק לעולם הבא. היינו שעיקה חסר מן הספר בשורשו רע, ולכך למען דאמר ברש פרשת חלק, ברש פרק חלק בסנהדרין, מנשה אין לו חלק לעולם הבא, לא יהיה לו תשובתו, אם מאחר דעיקרו בישה. ולכן אמר ידח דמרפא ידי בעלי תשובה. ולכן לא גילו זה רבותי חכמים לברכה בפירוש, אבל באמת אין זה ריפוי כלל, ואין כאן מקום להאריך, והוא נעשה על ידי פעולתו ובחירתו לרע. וכן להפך, על ידי תשובה ומעשים טובים יכול להתקרב, ואפילו אקום ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. וכל התורה מלא מזה, ונאמר לב טהור ברע לאלוהים וכולי, ובריאהו יש מאין, והיינו שמאחר שזה בידו של הקדוש ברוך הוא, מועיל רחמי שמיים, וליך שיזכה ברחמים או להפך ושלום, אז יהיה באמת למפריע שורשו כך, ואין שינוי בידיעה, כי ידיעת השם יתברך אין נופל תחת הזמן דעבר ועתיד. רק אנו תחת הזמן, ואין כאן מקום ביורו, ולכן אמרו שאלו לחוכמה ולתורה ולנבואה, כן, מה חותם, מה יהיה עונשו, מה יהיה בחותים, והקדוש ברוך הוא אמר, יעשו תשובה. אבל מצד כולם, בישא לא הוה תבה, וזה היה טענת העם ביחזקאל, בפסוק ובשוב צדיק וכולי, ועשה עוול כל צדקותיו אשר עשה לא תזכרנה, ובשוב רשע הוא את נפשו יחיה, ואמרתם לא ייתכן, דרך השם, ובוודאי דעת שוטים לא נזכרה בכתוב, רק הם עתבה ובישא מעיקרו אמרו. והם חשבו שגם הם מבינים, ועל זה אמר להם דרככם לא ייתכן, שאתם אין יודעים כלל בזה, או שהשם יתברך מקבלו, אז מתגלה למפריע דעיקרו כך. טוב, ארוך ארוך, בוא נתחיל לצלול פנימה ולהבין את המשנה הייחודית של רב צדוק. אני אגיד בישרות, כבר עסקנו בסוגיית הבחירה בידיעה, כמדומני באות מם בעיקר, ושם הבאנו עוד מקורות והרחבנו, גם באות למתת, גם באות מם, וכל הדברים, וכל הדברים האלה. אז לא נרחיב על זה יותר מדי, אבל בואו נתחיל, בואו נתגרגל על היסודות שלמדנו שם, נשתמש בה גם פה. טוב, אז בואו נתחיל מההתחלה. אף על פי שהבחירה נתונה לאדם, ולכן מה? ואם יש בחירה, אז אני יכול לבחור גם בטוב וגם ברע. מי שאומר, בחירה חופשית, אני רוצה להגדל בחירה חופשית. בחירה חופשית? וואלה. כן? הרי אם ניתן לילד מיליון דולר, ילד בן 4-5, מה יעשה עם זה? יקנה סוכריות לכל השכונה. תיתן מיליון דולר לילד בן 35, מה הוא יעשה? יקנה בית. לא. בחירה זה בגימטריה 225. זה בגימטריה קליפה, זה פשט. כי זה לא פשוט. בחירה, 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 בחירה חופשית זה אידיאל. אבל אם אתה אומר לילד שלך בחירה חופשית, אז קח בחשבון שהוא, יש לו חופשיות לבחור, לבחור גם, גם ברע. ועם אותה 100 שקל, אולי הוא לא יקנה סוכריות, אולי הוא יקנה הרואין, אולי רק קנאביס, אני לא יודע, זה אסור וזה אסור. זה לא פשוט. זה לא פשוט. קליפה ובחירה זה אותה גימטריה. עכשיו תגידו, תגידו בית הבחירה, שזה כינוי לבית המקדש, נכון? אבל זה בדרך כלל ביטוי שנזכר על בית שני, לא על בית ראשון. כי בבית שני אין ארון השם ואין עשרה ניסים. בבית ראשון רואים עשרה ניסים. אתה רואה את הענן הקטורת שלא יכול לומר תיזהר אותו. אין זה בבית המטבחיים. יש קרובים, ארון אינו מן המידה. הגמרא ביומן מפרטת. ולכן, כשאנחנו שמים על נס, וואי, בחירה חופשית, רגע, אני לא יודע, יש לי 6 ילדים, אני לא יודע, אני יודע שלא, שיש בחירה במרחב מסוים, אבל יש דברים, אנחנו מצאנו בידה, end of discussion, סוף, פה לא מדיינים, על זה לא מדיינים, מי שהיה בצבא, נכון? בית, 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 על מה, מה? לא מכירים? ביטחון, בטיחות, בריאות, על זה לא משחקים. חייל אביר, אני רוצה טראפים הביתה יותר מהר, חביבי, חביבי, אין משחקים. יחטפו אותך, לי הם מילואים. אין, לא משחקים. בריאות. לא משחקים עם בריאות. משטוף ידיים בסבון, לפני שעושים תורת מטבח. מה, לא עושה את זה אצלכם בחטיבה? שערוריה. טוב, טוב, אנחנו מוקלטים פה, אז לא נראה לי שפה, לא נגיד באיזה חטיבה מנומרת שירתת, אבל... אבל... עריות, עריות. באלף כמובן, אוקיי? אבל לא פשוט, לא פשוט, לא פשוט. ולכן, אז מה האידיאל? האידיאל זה יש משהו שהוא יותר מבחירה. האידיאל זו ידיעה. ידיעה זה שאדם, נראה פה על הדימויים האגסים, אבל זה יסביר את הנקודה בצורה כואבת. לאדם יש בחירה חופשית אם הוא רוצה לבגוד באשתו, לא עלינו. אבל אדם, יכול להיות שהוא לא יעשה את זה, למה? כי הוא מפחד מאשתו, שיתפסו אותו. אבל אדם שיודע שאשתו היא הדבר, היא האהבה שלו, והיא השורש לנשמתו, והיא הדבר הכי טוב בחיים שלו, אז גם אם אף אחד לא יראה, הוא לא יבחר בזה, למה? כי הוא יודע שהיא שלו, והוא לא רוצה לחלל את זה, ולתמד את זה ולקלקל את זה. זו ידיעה שהיא הרבה הרבה יותר עמוקה מכל בחירה. אני חוזר פה לשורה הראשונה. אף על פי שהבחירה נתונה לאדם, ולכן הוא יכול לבחור במה שהוא רוצה, לרבות לבחור ברע, מכל מקום, גם אם הוא יבחר ברע, זה לא באמת. וזה באמת, אבל אין אדם יכול להשתנות משורשו ועיקרו. עכשיו, זה משפט מייאש. אם אני עצבן עם נטייה לכעס, אז אני לא יכול להשתנות, אבל פה לא. הכוונה, אין אדם יכול להיות משורשו ועיקרו שהוא טוב. במקור שלי אני טוב גמור האבא. נכון? מי אמר את זה? אביתר, גימטריה תרי"ג. גם פשט. אוקיי, תבדקו, 613. ושם אני מאמין בעצמי, כלומר, בהמשך הפיוט, נכון? וכאותה שאמרו בסנהדרין דף מ"ד, ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא והוא נשאר בקדושתו. לא משנה אם הוא בחר ברע, השורש שלו הוא נשאר טוב. למה? משום שהוא משורשה וגיזה קדישה. ושום דבר לא יכול לשנות את השורש שלו ואת הטוב שלו. ככה רבנו כותב, רב צדוק, בליקוטי מאמרים, או תזיין, זה לא לפחר, אני אקריא לך את זה, ומשנבחרו ישראל, אי אפשר להם עוד להשתנות, ואפילו הגדיל הבנות עד למעלה, אף על פי שחטא ישראל הוא, ואפשר לעקור ממנו שם ישראל כלל בשום אופן. מה? מה זה קשור? אתה שואל שאלה טובה, אבל היא לא קשורה. אני אסביר. מה זה קראת? קראת זה נחרט. שורש החיות שלו מהעולם הנשמתי לגוף נחרט. אבל הוא עדיין ישראל. הוא נחרט, אולי בעולם הזה, בעולם הבא, אבל בשורש שלו הוא עדיין ישראל. אנחנו, למחילה, אנחנו כולנו פה, רובנו פה, בוגרי חרבות ברזל. כשאויבינו רוצים להרוג אותנו, מה הם שולחים? טיל מדויק שייכנס בחלון. הם חיפשו את הזה ב-232, 7 באוקטובר, שמחת תורה. אתה יהודי, בוא נהרוג אותך. הם לא מסתכלים על המצד, לא, הוא מתנחל, לא, הוא לומד תורה, הוא תלמיד, לא מעניין אותם. מבחינתם, מה? גם הקיבוצניקים, שלא בדיוק נראה לי שהצביעו לא לבנגי ולא לסמוטריץ, לא שאני מחלק ציונים לטוב ולמוטב. והפריע להם לשחוט אותם, לשרוף אותם, לחטוף אותם, לא. כל מי שבשם ישראל הוא יהודי, אז אומרים, בואו להרוג אותו, כן? אני אומר, מצד ההפוך. ככה גם הרב קוק מסביר שזה הפתח על האנטישמיות ולשנאת היהודים, שיש בהם שורש מאוד מיוחד. ולכן אי אפשר לברוח מהשורש והגזע הקדוש, גם אדם שעבר על עבירות שאיסורן קרת. אי אפשר לברוח מהיותו, מה? מהיותו מחובר לקודש הבריחו. לשורש הקדוש ביותר, ואם הוא פגם, הוא יענש. אבל הוא יענש ברמה שמגיע לו, לא ברמה שתנתק את הקשר הנשמתי הבלתי ניתן לניתוק. מכין איתה בברכות. טובה, טוב, לא אבי ביש, לא רע. אם לא, מדובר בעצם במה? ברע מעיקרו, שהוא מהשורש שלו רע כבר. מכין את המסכת חגיגה, של תינה הייתה בליבם, על אותם שיבה שלהם חלק לעולם הבא, אז אומר, זה לא. מה שנקרא, from day one, מההתחלה היו בעצם רשעים בשורש שלהם, ולכן הם חתו. אף על פי שלא רצו רבותו זכן לבחר לגלות זה הגמירה בפירוש את המסקנה, מכל מקום גילו בסוד בכמה מקומות המבינים. אתם מבינים כאילו מה הבעיה פה? אומר פה רבותו רק משהו רדיקלי. תכלס, מי שלא מבין את זה בעומק, כן? אבל תכלס, גם אם תעשה את כל החטאים בעולם, אז אתה עדיין? עדיין מה? יותר מטוב, אתה עדיין קדוש. אתם מבינים? מה הסכנה שבדבר? אז למה לי זה בכורה? אז בשביל מה נכניס לי לבוקר? למה קמתי ותיקן? גילוי נאות? לא קמתי ותיקן. אוקיי? אז למה? אז בשביל מה? ולשמחה מה זה עושה? למה אני מתלמת? אם גם ככה לא משנה מה אני אעשה, אני טוב גמור וקדוש. ולכן אומר רב צדוק, חזל לא גילו את זה. זה לא סתם, זה לא מופיע באות א' בספר. מה? בוא נאמר ככה, מורנו הרב בני, נשיא הישיבה, השיעור שם ברב צדוק מתחיל בזה. אבל לא משנה, אבל לא יודע אם תצאים פה בוא תניהל על גיוס, אבל שיעור א' תשמע את זה לפחות ואין לך מה. כן, נכון, וזו שאלה מעולה. למה רב צדוק מגלה את זה? אז אני חושב, קודם כל אפשר להגיד שרב צדוק חי בתקופה, אתם אומרים על הרב קוק זצ"ל, הוא נולד ב-1865 ונפטר ב-1935. כלומר, היה לו 35 שנים בכל 100, לספירת הנוצרים. אבל כשהרב זצ"ל נולד, רוב העם היהודי היו דתיים דוסים. וכשהרב זצ"ל נפטר, רוב ישראל היו חילונים. רובם גם לא נולדו חילונים, אלא אמרו לשם ייחוד לפני כן שהם הורידו את השטריימל, או את הצילינדר. והרב צדוק חי בתקופה שהיה בחילון אדיר, ורוחות סוערות, רוחות לאומיות, רוחות חברתיות, פוליטיות, כל מיני דברים כאלה. ויכול להיות שהוא יאמר, רגע, אני מדבר עכשיו על הדור שלי. הוא כותב את זה בשנת תף רשחת, 1848, טיפה אפילו מוקדם מדי, אבל מה שנקרא ברוח הקודש, או מתנבא, או נבואה שנצלחה לדורות, נכתבה. הוא אומר פה רב צדוק, וזה באמת מסוכן. תכלס, לא משהו, אני אומר, נעדן את זה שנייה, אוקיי? אבל תכלס, הוא אומר, חזל לא רצו לגלות את זה, כי זה מסוכן. מוציא למיקת פיידיע. וזה לא סותר בכלל את הכלל ששורש ישראל הוא לעולם טוב וכו'. רק השורש הזה נעלם מכל הברואים. והטעם לכך שהשורש של האדם נעלם ממנו, למה זה בגלל? וזהו בסוד הידיעה והבחירה שנתקשו בו הקדמונים. למה? כי זה למעלה מההשגה, זה למעלה מהשכל. ולא יראו פני ריקם, ריקם גימטרי השכל, נדמר מקומרנה, ובשכל אנושי אי אפשר להבין את ההבדל בין ידיעה לבחירה. רגע, כי זה משהו, זה המקום מסוכן. אם הכל זה בהשגחה פרטית, הדטרמיניזם, שכל כך מתאים לאישביצה, כן? הדטרמיניזם האישביצאי של מי השילוח, פרשת וירא כמדומני, הכל בידי שמיים, ואפילו, אפילו יראת שמיים. אומר במישביצה. מה גמרא אומרת, הכל בידי שמיים? אז אומר, לא, מה פתאום? אומר, האישביצה, הכל בידי שמיים, ואפילו יראת שמיים. הדטרמיניזם האישביצאי הוא מאוד קשה, צדוק למד אצל המקור, אצל מי השילוח, אבל הוא אומר, זה בחירה וידיעה. הוא אומר, בחירה זה שברת, שילמת. אתה בוחר, אין בעיה, ותיקח אחריות על המעשים שלך. פה מה אומר צדוק? גם אם בחרת רע, השורש שלך תמיד טוב וגזע קדוש, ואתה לא, השורש לא ייפגם. זה משהו שהוא לא מובן בשכל, כי בשכל אם אתה עשית נזק, תשלם, תחטוף. הוא אומר לו, זה יותר, זה המקום של הידיעה. הוא יסביר את זה עכשיו. כי ליבה לפומה לא גליה, ולכן הלב לא מגלה לפה. ולכן מצילנו גם כן חטאים שעמוד חלם לברכה, שאין להם חלק לעולם הבא. רב צדוק באותיות הקודמות שלמדנו לפני שנתיים, מביא על עניין של פגם בברית, שפיכת זרע לבטלה, שבזוהר כתוב שאין לזה תיקון. אמר עושה רב צדוק, מסביר יופי של תיקונים. הוא אומר, מי שאומר שאין תיקון בשם הזוהר, הוא הבין את הפשט של הזוהר, לא את העומק של הזוהר. בעומק, על הכל יש תיקון, אפילו על החטא הזה. ולכן מצינו גם, חלק לעולם הבא, ואין לו חלק לעולם הבא, כלומר, דווקא באדם כזה, כלומר, היינו, שבאדם כזה, העיקר חסר מן הספר, והשורש שלו רע. בגלל שהשורש שלו רע, אז אף על פי שמקיים מצוות, אין להם שום ערך. ועכשיו, כטייסט קייס, כמקרה אבן בוחן, הוא ידגים את זה לגמרא בסנהדרין שדנה, מה דינו של מנשה. מנשה היה מלך ישראל הרבה מאוד שנים. כמה שנים? 55 שנים, בדיוק. כאשר מקובלנו ש-22 שנים ראשונות הוא הרשיע וחתך חטאות נוראות, וב-33 השנים האחרונות לחייו, עשה תשובה. אז בואו נראה. וזה מחלוקת לגמרא בסנהדרין. ולכך, למלדי אמר בארש פרק חלק, מנשה אינו חלק לעולם הבא, למרות שהוא עשה תשובה ב-33 שנים האחרונות לחייו, ולכן לא גילו זה רבותינו לברכה בפירוש. כלומר שהם לא אמרו שבישה לא אהבה איתיו. סליחה, אני דילגתי פה, כן. אין לו חלק לעולם הבא, לא יהיה לו תשובתו, כי מאחר דיקרו בישה, ולכן אמרו, יידח, כן, מה זה המקום הזה שהם אמרו? שאומר, זה התנה שסובר שתשובת מנשה הוא אילה, ויש לך חלק לעולם הבא, זה מרפא ידי בעלי תשובה. כלומר, שאז מה יגידו? כל החוטים, טוב, השורש שלי רע, אין לי סיכוי לתשובה, אז יאללה בבאללה, מה שנקרא, אכול ושתו, כי מחר נמות. יאללה בלגן.
זה
כאילו,
זה יותר.
כן, כן, כן.
אם השורש שלי רע, אז זה לא כאילו...
זה לשני הצדדים.
אין תשובה, אבל השורש טוב.
כן, אבל הוא אומר אפור. השורש רע, אבך אשר עבדי. אין סיכוי, נכון? זה לשני הכיוונים. ולכן אמרו, ידח נמדת בזה תשובה. ולכן לא גילו זה רזל בפירוש. אבל באמת, תראו לרב צדוק, אין זה ריפוי כלל. כי מה שאמרו שאין לו חלק לעולם הבא, זה מצד חכמים. בהסתכלות האנושית, אבל לא מצד הקדוש ברוך הוא. ובאמת שם בתקנת השבים עוד ג' הוא כותב שתשובה תמיד מועילה, ואפילו מי ששורשו רע, נדפה גנטית, נצא לו שורש נשמה, מה זה שחור משחור, אפילו הוא אין דבר שעומד לפני התשובה. איזה תשובה, איך, כמה ועוד, עוד נראה. אבל אין דבר שעומד לפני התשובה. ואין כאן מקום להאריך. כתב חיבור שלם, תקנת השבים. והוא נעשה על ידי פעולתו ובחירתו לרע. וכן להפך, על ידי תשובה ומעשים טובים, יכול להתקרב. אני מוסיף פה גם מי ששורשו רע, ואפילו אקום, זה חמים מזלות, ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול, אף על פי ששורשו רע. כן, הוא גוי. זה גמרא בפרשת שער דף ג'. וכל התורה מעלה מזה, שאין דבר העומד בפני התשובה. ונאמר לב טהור ברע לאלוהים, מה ההמשך? רוח נכון, מה? חדש בקרבי, חדש אותי. יוצאים מהמקווה כתינוק שנולד דמי, תינוק חדש. כתוב פה לב טהור ברע, מדייק רב צדוק, זה מופיע גם ברמב"ן, על פרשת בראשית, בראשית ברע. ברע זה לעולם, יש הבדל בין ברע ליצר. אומר הרמב"ן, מה זה יצר בעברית? יצר זה, יש מי יש, לקחתי קרש, עוד קרש, פורמי כדבק מסמרים, פרר פרר, ושולחן. מה זה שולחן? זה יצירה. לקחתי עץ, גילפתי זה, עשיתי סדנה משפחתית, זה יצא על הכסק. בסדר לדב? סבבה. זה יצירה, זה לא בריאה. בריאה זה יש מאין. כשאני אומר לב טהור ברע, מה זה ברע? ברע זה יש מאין. והיינו שמאחר שזה בידו של הקדוש ברוך הוא, לברוא לי לב טהור, יש מאין. וזה ביד הקדוש ברוך הוא, אז מועיל. זה מועיל לכל אדם לעורר חמש המים. כשיזכה ברחמים, הוא יכול אפילו להגיע למצב שהוא יהפוך את השורש שלו. או להפך, חס ושלום. אז יהיה באמת למפרע שאכן שורשו היה כך. ואין שינוי בידיעה של השם יתברך, כי ידיעת השם יתברך אין נופל תחת הזמן, דעבר ועתיד. רק אנחנו, אמנו תחת הזמן, ואין כאן מקום ביורו. ומכיוון שרק הקדוש ברוך הוא יכול לפעול את השינוי של השורש, אז, מה זה אומר לנו? ולכן אמרו בקודי חזקאל, שאלו, כן, את החוכמה, את התורה, את הנבואה, מה, כן, חותם, מה יהיה עליו? אמרו, כן, יביא קורבן, ימות, יענש. ומה אמרה התשובה? הקדוש ברוך הוא אמר, יעשה תשובה ויתכפר לו. אבל מצד כולם, כלומר, מצד התורה, הנבואה, החוכמה, בישה לא אהב איתה. נדפקת. פה, בעצם רב צדוק מתעמת עם שתי תפיסות, אחת תפיסת המקובלים ואחת תפיסה שיותר מאוחר של פרויד, שבעצם הכל תלוי בעצם ברגע ההתקשרות המינית של ההורים, אם זה לא היה בקדושה זהו, הלך עליך וכו', וזה לא נכון, כי זה חוסר רבה פנימיות התורה. בפנימיות התורה, תן יסוף פרק ב', בכתבי האריזל זה עוד יותר בולט. כל מה שההורים יכולים להעניק לך זה לבושי הנשמה. אבל שורש הנשמה הוא לעולם לא תלוי בהורים. ומי תלוי שורש הנשמה? ומי? מהקדוש ברוך הוא, רק בו. ראינו גדולי עולם בדור שלנו. מי לנו גדול מהרב שטיינזלץ, את הרב הדין, תחצריק לברכה, שעשה מהפכה בעולם התורה. הרי כל השוטנשטיין וכל המטיבטה ועוז והדר, כל זה לא היה בלי הרב שטיינזלץ. הרב שטיינזלץ לא גדל בבית, נהפוך הוא גדל בבית אנטי דתי מובהק, מובהק. אבא שלו היה בעד הקומוניסט, בעד החיים של פרנקו בספרד, בבית אנטי דתי. אז מישהו יכול להגיד שההורים שלו הביאו את עולם בקדושה ותארה? לא. וחסרים חוזרים בתשובה שהפיתו והפריחו את עולם התורה יותר מכולם, לאורך כל הדורות. ולכן שורש הנשמה לא קשור באבא שלך ובסבא שלך. אם אתה בן של רבי או נכד של אדמור, זה לא קשור. ברוך השם שלא עשה אני לא בן של רבי ולא נכד של אדמור, חס די השם. מודה מאוד לקדוש ברוך הוא על זה. אוקיי? ובדרך כלל מי שמנפנף, אתה יודע, אני נין של זה, אני נכד של זה, זה מבחינת תפוח אדמה וגזר, שהדברים החשובים הם מתחת לאדמה. זה העיקר. ההורים יכולים לקבוע מה לבוש הנשמה, שזה מאוד עוזר, זה דרמטי. אם יהיה לך קל בעבודת השם, אם יהיה לך קשה, אם יהיה לך נטייה רגשית כזו, זה המון, כי רוב עבודת השם היא לא רק בשכל, היא גם ברגש. אבל מה, השורש שלך? מה באת לתקן בעולם, זה רק הקדוש ברוך הוא. זה לא משנה אם הצבע הזקן, אם יש זקן. אם יש כיסוי ראש או אין כיסוי ראש, זה לא קשור. זה רק הקדוש ברוך הוא יכול להחליט. ולכן, שאמרו פה בעצם התורה, נבואה חוכמה, שאדם, מה שנקרא, יקבל אנשים, הוא אומר, לא, יעשה תשובה. וזה היה טענת העם ביחזקאל, פרק י"ח, בפסוק, ובשוב צדיק, ובשוב רשע. הוא נשאו את יחיה, ואמרתם, לא ייתכן דרך השם, מה? לא יכול להיות. למה הקדוש ברוך הוא מתעלה ממעשיו הראשונים, ואם הוא עושה תשובה, אז הוא מוחק לו אותם. רבי יומא למדנו פרק שמיני. מה כתוב שם? שאם אדם עושה תשובה כמו שצריך, לא רק שהשם מתעלם לו מהזדונות, שלב ראשון הופכים לשגגות, אבל שלב שני, מה ניתן, מה זה הופך להיות? זכויות! כלומר, כל העבירות שלו, זה אפילו כאילו, תנא דמסייע, זה מקדם אותו, לא עלינו, זה מיוחד מאוד. ובוודאי דעת שוטים לא נזכרה בכתוב, אבל לא יכול להיות שכאילו שטויות שהוא בתנך, נכון? רק מה שהם אמרו, שזה לא הוגן, שזה לא אופן, שזה לא אפשרי, הטבא ובישא מעיקרו אמרו, שלא ייתכן לשנות לשורש האדם, וזה נכון. שורש האדם זה לא ייתכן, איך זה לא ייתכן? זה לא ייתכן בשכל, אבל הקדוש ברוך הוא יכול להגיע את זה, ובוודאי דעת שוטים נזכרה בכתוב. והם חשבו שגם הם מבינים, פה זה כבר שורש הקשר, זה חבר הרבה ברם צדוק. הם חשבו שהם מבינים, פתאום יש איזשהו אסון. אחרי לפני כמה שנים טובות, אולי לא נולדתם, זה היה בחודש סיוון, תשס"א. עשו בגוגל, אסון ורסאי. היה חתונה בירושלים, היה שם מהנדס לא תקין, שעשה שם איזשהו פתקה פלקל, ובאמת החתונה, הרצפה קרסה, וחלק מהאורחים מתו ונפצעו, חתן מהקלה. ואיזשהו רב לא אגיד שמות, אמר, אתם יודעים מה קרה אסון? כי רקדו שם מעורב. חביבי, מה אתה יודע? עכשיו, אני בעד ריקודים מעורבים, לא. לא אמרתי דבר כזה, חלילה חדש שלום. אבל זו הסיבה לאסון, כי אני מכיר עוד מלא חתונות. מלא חתונות. שהיו ריקודים מעורבים ולא קרה בהם אסון. מה אנחנו יודעים? מה אנחנו מבינים? אז זה אומר פה רב צדוק. אבל הם חשבו שגם הם מבינים. כלומר, אנשים בתקופת יחזקאל אמרו, אנחנו יודעים. אבל מה הם מבינים? להבין זה בינה. הפסגה של הפסגה של הפסגה זה עדיין פסגת הבנה אנושית, שהיא תחת הטייטל של בחירה. איפה היא והידיעה? שהיא למעלה מזה. ועל זה אמר להם, דרככם לא ייתכן, שאתם אין יודעים כלל בזה. וכשהשם יתברך מקבלו, אז מתגלה למפרע דעיקרו כך. כלומר, שהקדוש ברוך הוא מגלה בעצם, מקבל אותו בתשובה, אז זה מפריע מה מתברר? שעמך כולם צדיקים. אנחנו רואים את זה במלחמה כל הזמן. לצערנו רק הנופלים, אבל צריכים אותי גם לאנשים שחיים. פתאום אנשים שהכרנו שהיו פה בישיבה, פתאום גיבורי ישראל, מה? איך הוא עשה? אני מכיר אותו שנים, מה? כנראה שבשורש שלו הרבה יותר ממה שאני הבנתי וראיתי. ואנשים בצבא שפתאום כפתתמודים שרק בשיבה, בשמחת תורה, שבעה באוקטובר, יש לנו 5 מקרים של אנשים שקפצו על רימון חי וציעו את החברים שלהם. הברג'ל מ-51, 56 בכפר עזה, בחור שקפץ בחדר מגורים וציל את המשפחה, את החברה שלו. יש לנו 5 מקרים, אתם מדברים על רוי קליין, לבנון השנייה, על נתן אלבאס בשנות ה-50, נכון? מחנה נתן, מי שזוכר, בלעד בר שבע. יש לנו 5 מקרים, זאת אנשים שגדלו. כמה? עכשיו, אני כבר, מה שנקרא כבר מילואים לקוותי, כי אתם עוד הייתם בסדיר, נכון? אבל כמה צחקו על הדור שלכם? דור ה-X, Y, Z, דור האמילי, רשת תיבות, אני, מה יוצא לי מזה, וכל הדיק-טוק וכו'. ובואנה, לא כפי, הראיות. הראיות אחד-אחד. לא מביישים, לא את השח, ולא יום כיפור, ולא ששת הימים, אם לא יותר מזה, אם לא למעלה מזה. אותו עם חברים שגדלתי איתם, זחלתי איתם, פתאום כאילו, איפה זה היה? לא ראינו את זה. אבל בשורש, כן. איך אומר פה הרב צדוק על אנשי בית שנבל? והם חשבו שגם הם מבינים, בלעז קונספציה. אנחנו לא מסוגלים להבין מה זה שורש של יהודי. הרב בני תמיד אומר, בציניות האהובה שלו, בדרך כלל, אתה לא יודע, תמיד הוא אומר מה? שבמאה ה-20 היו 2 אנשים שבאמת הבינו מה זה סגולת ישראל. אחד זה הרב קוק זצ"ל, ומי השני? היטלר שם רשעים מרכב. לא, 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 הוא אומר לקלגס הנאצי, אבל הוא מתבוללת וזה, ובכנסייה. כנף, כנף. ברקון, בקרון רכבת יש מקום לכולם. בדרך כלל מקבלים את כולם. באושוויץ לא היה מזרח, רק לחסידים, לליטווקים, סגולת ישראל. סגולת ישראל, אתה יהודי? נהרוג אותך. זה השורש היהודי. וזה נקודה מאוד חשובה. יש פה גם סכנה בדבר. ועוד לא פתרנו את הפתרון השלם, זה נראה בעצם בשבוע הבא בעוד קופלה מדלף, בעוד הבאה, כי מה הבעיה? נראה בעוד הבאה בקופלה מדלף, שזה בעצם הייתה הטקטיקה של בלעם. הוא רצה להגיד לבני ישראל, לא משנה מה תעשו, אתם לא תיפגמו. כמו שלמדנו פה, נכון? השורש תמיד טוב. אבל הוא באמת חשב שמה? שזה לא נכון. שהמעשים כן, כן משפיעים. ואז מה? הוא דרדר אותם לזנות, לעוון פעור. וזה כן פגם. מה היה ואיך היה? אני בונה את המתח, כל זאת ועוד. בשבוע הבא, אז בגלל שעשינו פה הרבה דקות בחלל ההקדמה, אז נעצור פה, ושבוע הבא נמשיך יותר, יותר ברצף. אז זה היה בעצם שיעור 46, תדקת הצדיק עוד קוף למד, ברור אדוני לעולם. אמן ואמן.